עמוד קי"ט פסקה פ"ב, הכרה עצמית, נכון? יונתן, לכאן הגענו? לאן הגענו רבותיי? ירמיהו, לאן הגענו? סיימנו פ"א, סיימנו. טוב, הפסקה הזאת היא מעין המשך של פסקה פ"א, רק אולי קצת יותר מפורט ומפורק. בואו נקרא. מסתכלים בחוויון עוז, בהשגות רוממות, אף על פי שאינן מובנות מפני רוב זוהרן, אף על פי שאין מפחידות מרוב איומן, וחוזרים עליהן בהשפעת השכל המיושב אחרי עבור חזיונן, ובמשך הזמן ההשפעה השכלית והמוסרית, אומץ הנשמה והדר הקודש, חידוש הרוח ושלמות המהות העצמי, יוצא מן הכוח אל הפועל, ויותר מזה, הוא מתגלה בהגדלה או בהגדלה האישית, הבאה מתוך הכרה עצמית, משוקה כולה בתל חיים מלשון השקה, משוקה כולה בתל חיים של ענווה וטהרה. טוב, בואו נקרא את המשפט הראשון. מסתכלים בחוויון עוז, בהשגות רוממות, אף על פי שאינן מובנות מפני רוב זוהרן, אף על פי שהן מפחידות מרוב איומן. זה הרשע של המשפט הראשון. אם כן, כשאנחנו לומדים תורה, כשאנחנו נפגשים עם עולמות רוחניים, גם בלימוד תורה, אז אנחנו, מצד האמת, לא נפגשים רק, למרות שככה זה נראה כלפי חוץ, עם השכל שיש שם באותה תורה, שיש באותה חוכמה. אלא מצד האמת אנחנו נפגשים עם החיות הפנימית שיש באותו דבר. כמו שהזכרנו גם בליקוטי מוהר"ן, קראנו פרק א', השכל, 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 אבל גם שם רבי נחמן כותב שהחיות, אנחנו רוצים להיפגש עם החיות הפנימית של אותו דבר, עם האינסוף האלוהי שנמצא באותו מקום. לכן, כשאדם ניגש ביחס נכון אל המפגש שלו עם הקודש, גם במובן הלימודי, וגם במובנים אחרים, אבל המובן הלימודי אולי זה הכי ברור, כי זה שם הכי קיצוני, שם זה הכי הופכי, אז כשאדם ניגש בעצם להיפגש עם העולם הרוחני, אז יש איזשהו משהו, איזשהו תוך פנימי, שהוא הרבה מעבר לחוכמה שנמצאת שם. כמו אנחנו יודעים שכשאנחנו מתקשרים בינינו, בין אדם לחברו, שני אנשים מתקשרים, מדברים, אז אם אנחנו מספיק עמוקים, אנחנו יודעים לזהות משהו שהוא לפני המילים ואחרי המילים. מה שנקרא לקרוא בין השורות. יש איזושהי מציאות יותר עמוקה, יותר פנימית, שהיא בעצם זאת שיוצרת קשר בינינו, שהדיבורים, המילים, המשפטים, השכל, החוכמה שיש פה, זה איזשהו לבוש. חשוב, אבל לבוש, סך הכל. וכשאדם ניגש ללמוד תורה, רק מתוך מבט שכלי, כלומר הוא חושב שהוא בא ללמוד אינפורמציה, והוא בעצם לא מודע או לא מחפש את אותו תוך פנימי שיש שם באותה חוכמה, אז יוצא בעצם שהוא עוקר את העיקר מן הספר. העיקר חסר. כי העיקר זה מה שהרב קורא, השגות רוממות. איזה מין רוממות כזאת, רוממות רוחנית כזאת, שהיא הרבה מעבר. כל אחד מאיתנו יודע שכשהוא מושפע מבני אדם, הוא מושפע מהאישיות שלהם, שהיא הרבה יותר מאשר השכל שלהם, מאשר ההברקה שלהם, מאשר הספר שהם כתבו. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עצמי. האישיות מקרינה. לכן כידוע, הקרנה ודוגמה אישית, זה הרבה יותר מאשר שיעור. כי בהעברת מידע בין א' לב', מה שעובר זה רק המידע שעבר, וגם כלי מסוים בנפש האדם הנקרא שכל. אם כן, אותו מידע עובר דרך הצינור שנקרא שכל. זה מה שמתקשר בין שני אנשים. אבל כשאדם מושפע בהקרנה, בדוגמה אישית, מפלוני, מאדם אחר, אז בעצם כל האישיות עוברת. לא פרט כזה או פרט אחר, ולא ממד כזה באדם, כלומר שכל, אלא יש כאן משהו הרבה יותר כולל. לכן אמרו חכמים, גדול שימושה יותר מלימודה. מאוד מעניין, הפסוק הראשון בספר יהושע. הפסוק הראשון בספר יהושע, אם אפשר לומר, לא הייתי אומר משהו מסכם את כל חמישה חומשי תורה ופותח פתח לכל הענך, אבל מבחינה מסוימת יש בזה משהו במשפט הזה. הפסוק הראשון, ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון, משרת משה לאמור. אם כן, איך נקרא משה בפסוק הזה? עבד השם. איך נקרא יהושע? משרת משה. אי אפשר היה למצוא כינויים יותר טובים. ויהי אחרי מות משה, תלמיד השם, נביא השם, שר השם. ואומר השם אל יהושע בן נון, תלמידו המובהק של משה, ממשיכו של משה, ראש הישיבה אחרי משה, מנהיג האומה אחרי משה, כובש ארץ ישראל אחרי משה, משהו. לא, משה נקרא עבד, ויהושע נקרא משרת. אומר הגרא, אם אני זוכר נכון, הוא אומר את זה על עבד השם, לא על יהושע. מכאן למדנו שגדול שימושה יותר מלימודה. עבד של מישהו, ההבדל בין בן לאבא, היחס שבין בן לאבא, היחס שבין עבד למלך, שבין לאבא, הרבה פעמים יש, כמובן יש קשר דם, אבל יש איזשהו סוג של ריחוק, במובן הזה שזה לדוגמה מטופשת, הבן לא נכנס תמיד לחדרי חדרים של האבא. אין לו כניסה לשם. אבא אומר משהו, הבן הוא שואל למה. הוא רוצה להבין, הוא יכול שבסוף הוא לא יעשה מה שאבא אומר לו. העבד נכנס לחדרי חדרים. המנקה נכנס לחדר במקום הכי אינטימי. זה לא משהו נקודתי ספציפי. העבד לא יכול להגיד לא למלך, אין דבר כזה. העבד חי מבחינה מסוימת יותר קרוב למלך מאשר הבן. כמו שהמכון היא המעגל, נכון? שאני בחינת עבד לפני המלך שמשמש שם את המלך, אז אני יותר קרוב למלך. אז העבד, מהבחינה הזו, הוא הרבה יותר קרוב לבן, כי הוא בעצם חי עם המלך. הוא לא לומד מהמלך, הוא חי עם המלך. אותו דבר יהושע, הוא משרת משה, הוא לא תלמיד משה. לכן הכינויים שבעצם מבררים, שהמפגש שלנו עם שכל של פלוני, הוא מפגש קטן מאוד, בשביל המפגש שלנו עם החיים של פלוני, לכן גדול שימושה יותר מלימודה. והזכרנו באחד השיעורים האחרונים, לא זוכר באיזה שיעור זה היה, שהגמרא שואלת מסכת ברכות, כמה מקומות, איזהו עם הארץ? אז הגמרא אומרת, מה הגדרה של עם הארץ? שהוא סוגיה חשובה, גם היום משמשים הרבה פעם אנשים שאין להם מושג בכלל, עם הארץ, עם הארץ, עם הארץ, אתה יודע בכלל מי זה עם הארץ? אולי אתה בעצמך עם הארץ? מה זה עם הארץ? אז הגמרא אומרת שם, איזהו עם הארץ? דעה אחת, זה אדם שאין לו מזוזה בפתחו, אין מזוזה בפתח ביתו, זה אדם שאין לו תפילין בראשו, זה אדם שאין לו ציצית בבגדו, כל מיני דעות. זה אדם שלא קורא ולא שונה, זה אדם שקורא ושונה אבל לא שולח את בניו ותלמוד תורה. אחרים אומרים, עם הארץ אפילו יש לו ציצית בבגדו ותפילין בראשו ומזוזה בפתחו וקורא ושונה ושולח בניו ותלמוד תורה, אבל לא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. אמר אבונה, שם סוף הסוגיה, הלכה כאחרים. שעם הארץ שווה, אדם שלא שימש תלמידי חכמים. מה זה נקרא לשמש תלמידי חכמים? אז יש גדר במסכת ברכות, ויש גדר במסכת שבת. מסכת ברכות, פשוט, שימוש מעשי. אלישה שיצק מים על ידי אליהו. כן, כשרבי גון מגיע, אני לוקח לו את החליפה, שם על הכיסא. בסדר.
הוא בא.
בעזרת השם, יבוא מהר, אני מקווה. עוד לא, בעזרת השם. אם כן, יש שימוש של תלמידי חכמים במובן המעשי. אבל במסכת שבת רשי אומר ששימוש תלמידי חכמים יש גם במובן הלימודי. אומר רשי, אני מתנסה לצטט, שימוש חכמים במובן הלימודי זה שמעמידו על עומק הסברה והעיון. לא בטוח של המילים, אבל זה פחות או מה שכתוב שם. אומר רשי מקום אחר, והוא הנקרא תלמוד. עכשיו, זה לא יכול להיות דווקא גמרא, אלא כל מה שהוא, כל למידה שאנחנו נפגשים עם רבותינו, ורבותינו מעמידים אותנו על הסברה, על היושר, על הכיוון, על התוך הפנימי שנמצא פה, מבחינה אפילו ברמה לימודית כרגע, זה נקרא שימוש תלמידי חכמים. אז יש שימוש תלמידי חכמים ברמה המעשית, ויש שימוש תלמידי חכמים ברמה, נקרא לה, הלימודית עיונית. שני הממדים האלה חייבים לבוא ביחד. לכן אמרנו פה, איך יכול להיות שהרב ביגון לפעמים הולך הביתה לבד? לא חבל על השמונה דקות האלה? מה? הוא לא נותן. אוקיי, אז אתה תתעקש והוא לא ייתן. אסור לרב לתת שישמשו אותו, אבל התלמידים צריכים להתעקש לשמש אותו. עד רבה, כתוב בשכון ערוך, שרב שמונע מתלמידיו לשמשו, אם זה בא ביוזמתם. כתוב דברים חמורים עליו. כי מבחינתם שימוש חכמים זה הרבה יותר חשוב מאשר לימוד מחכם. איך הרב חי? סליחה על הדוגמה, לא נזכיר אותו מדי פרטים, אבל אותו חכם ששכב מתחת למיטה של רבו ורצה לראות איך רבו משמש עם אשתו, גילה אותו רבו, אמר לו, מה אתה עושה פה? אני לא מציע שום הצעה מעשית, חד ושלא. אמר לו, תוראי וללמוד אני צריך. אדרבה, פה התורה נמצאת. תוראי וללמוד אני צריך. לא ייפגע זה שביא את המים אם אני אשים פה, נכון? בסדר.
גם שלוש.
של הכפית. השתמשנו בכפית. כן. לכן, בואו נסכם רק את הנקודה. לכן המפגש שלנו עם השכל, בין אם זה שכל של לימוד בעצמי, אני לומד ספר, לומד טקסט, חס ושלום יקרא לזה טקסט, או אני לומד מהרב שלי, המפגש שלנו עם התורה דרך החוכמה, זה מפגש מאוד מסוים. זה מפגש מאוד חלקי. לכן גדול שימושה יותר מלימודה, עד כדי כך שהארץ ייקרא מי שלא משמש תלמידי חכמים. רבותיי, זאת הלכה חמורה. זה לא דבר פשוט. יכול להיות אדם שיש לו ציצית ותפילים, הכל, הוא לומד תורה, הילדים שלו בתלמודי תורה. כל בסדר. אין לו קשר של חיים עם רב. מה הוא מכיר אצל הרב? מכיר שוט אס-אמס, כי יש לו זה בעיה של לאכול בשר בחלב. הדרשה בקבלת שבת בין מחלה ערבית. וזהו. הוא
מסמס
תלמידי חכמים. זאת הבעיה. שהפכנו לסימוס תלמידי חכמים. אני לא בא לזלזל, אני לא בא לזלזל בסימוס. אבל זה לא שימוש. כולנו מבינים שזה לא שימוש. כי אין קשר חיים. תסלחו לי שאני נוגע בנקודה רגישה. מאוד. אבל יכול מאוד להיות. שזה שרוב בני ישראל, ברוך השם, לא מבינים בעניינים שקשורים לטהרת המשפחה, כמו דיני קטמים. וזה מחייב כל משפחה בישראל להיות בקשר חי עם תלמיד חכם אמיתי. חי. לקחת את הדבר הכי צנוע ולשאול את הרב, בסדר או לא בסדר. ומכאן ייווצר קשר הרבה יותר עמוק מאשר מותר אסור. זה אולי מלמד אותנו משהו. שהקשר עם תלמיד חכם הוא קשר של חיים. אפילו הרבדים הכי אינטימיים של החיים שבמשפחה. יש קשר עם רב כל הזמן. קשר חי. על זה לא יענה שוט אס-אמס, לא מצאנו פתרונות לזה. דרך אגב, גם הטבלה של טמבור היא לא גוזרת לזה. יש מהפוסקים שאמרו שהטבלה של טמבור שיש כאלה שנוהגים להסתכל שם ולפסוק על פי זה, זה בעיה. יש מהפוסקים שאמרו את זה. לא יודע דווקא טמבור, אבל נגיד, אנחנו מבינים, המבוגרים שבינינו מבינים, אנחנו נורים פה. וכן, יש תחום חיים כזה, שאתה חייב להתייעץ עם הרב. אין ברירה, אתה חייב לפגוש אותו. אתה חייב ללכת אליו הביתה, אפילו ב-12 בלילה. טוב, יש אומרים, לא בודקים לאור הפלורסנט, בסדר, צריך חייב לבוא בבוקר. חייב ללוות אותו, חייב להיות איתו, לשאול אותו, ללכת איתו, לדבר איתו. עכשיו, זה לא ייגמר רק בתשובה לשאלה הזאת, זה משהו הרבה יותר חי, הרבה יותר עמוק. ומי שלא חי ככה, לא ברמה המעשית ולא ברמה הלימודית, אז כלומר זה נגמר בשוט אס-אמס, אז סליחה שאני אומר, אז הוא עם הארץ. לפי הגמרא הזאת לפחות. וכן, יכול להיות שכולנו עם הארצות. כן. לא, לשמש אותו במובן הזה שאני קולט מהתלמיד חכם את העקרונות, לא את הפרטים. כשאדם לומד תורה מתלמיד חכם, אם הוא לומד תורה ברמת הבקיאות, ברמת האינפורמציה, אני לומד פרטים. אם אני לומד את אותה תורה שאני לומד ממנו, ברמה של העקרונות, של הכללים, של השיטה, של עמוד השדרה, זה נקרא, אני לומד את העקרונות, אז אני יכול להשליך את זה אחר כך על כל הפרטים. זה נקרא ללמוד תורה מתלמיד חכם. לא, חכמים קראו לזה שימוש במובן הזה שאני קשור אליו במובן היותר עמוק של המילה, במובן החי של המילה. זה לא אותו דווקא, זה לא שיש פה איזה כבוד שלו, זה לא כבוד בכלל. בסדר? כן, רב. אני אומר לזה, סליחה שאני אומר לזה לכל הנישואים שבינינו כולל לעצמי. קשר חי עם רבנים, כל אחד ורבותיו שלו, או רבו שלו, זה דבר אלמנטרי, זה לא המלצה. אחרת אנחנו עמי ארצות. קשר חיים רבנים גם ברמה שלי ייפגש איתם. לפגוש אדם בחיים היומיומיים. וגם ברמה הלימודית, לנסות להבין עומק דברים. הרב אומר לך משהו, תשאל, למה? מאיפה לומדים את זה? יש גמרא שאומרת אחרת. טוב, צריך בזהירות עם רבנים, אבל באופן כללי. אז גם לשמש במובן של החיים, וגם לשמש במובן הלימודי, העיוני, העקרוני. לחפש את הכללים כל הזמן, את העקרונות. וזה לחפש. כן.
אבל בסוף המטרה העיקרית שהתלמיד יפסוק לעצמו. נכון?
המטרה הסופית היא, כמו שאמרו אנשי כנסת הגדולה, העמידו תלמידים הרבה. היו שהסבירו מה זה, העמידו, לא כתוב למדו תלמידים הרבה. המטרה הסופית היא שהתלמיד יעמוד על הרגליים של עצמו לבד. אבל גם ללבד הזה יש גבול. לא כל דבר מבחינה הלכתית, מבחינה עצתית, עצה, מבחינה רוחנית, הוא יכול לעמוד לבדו על הרגליים. הוא לא יכול. הוא צריך לשמש את רבותיו. רבותיי, זה דברים יסודיים מאוד. פעם הרב אבינר כתב שלכל רב צריך להיות רב. עשה לך רב. זה מופיע פעמיים במשנה במסכת אבות, וצריך לראות שם את המפרשים השונים. יש כאלה שאמרו אותו פירוש על שתי המשנות, שכאלה אמרו עשה לך רב. אז הוא שאל כדרכו, ומה יעשה הרב הגדול שאין רב יותר גדול ממנו? את מי יעשה לו לרב? טוב, אז הוא אנוס. אז אם לא יעשה לו רב חי, יעשה לו רב מת. כלומר ספר. אבל גם הוא צריך להיפגש עם איזשהו רב. תזכירו לי לספר סיפור אחרי שהאינטרנט הסתיים. תזכיר לי, רמי? סיפור. בסדר, לכן הקשר הזה שנקרא שימוש הוא יסודי מאוד, ולכן מה שכאן הרב אומר, כשאנחנו מדברים על עצמיות, הרי מה הנושא שלנו? מימוש עצמי. כשאנחנו מדברים על עצמיות של דברים, על המפגש עם העצמיות הזאת, והמפגש עם העצמיות הזאת הוא בעצם גם העצמיות שלנו, אז הרבה יותר מאשר השכל, מאשר התחושה. לכן אומר הרב, הרבה פעמים, שכשאדם פוגש איזושהי, נקרא לזה רוממות רוחנית, הוא לא יודע להגדיר אותה בשכל, כי הרבה למעלה מהשכל. ולכן אולי אין לו כלים להסביר לעצמו את זה בשכל. ולכן הרבה פעמים אולי זה מפחיד אותו, כי הוא חושב שהכל צריך להיות מובן לו במדרגה שלו, בכלים שלו, והוא לא מבין שיש כאן מדרגה הרבה יותר עליונה מאשר הוא בעצמו. העצמיות שלו זה הרוממות הזאת. בואו נקרא את החצי הראשון. מסתכלים בחוויון עוז, בהשגות רוממות. גם המילה מסתכלים היא מילה שאולי, אם נדייק בה קצת יותר, הרב בחר אותה בקפידה כנראה. מסתכלים, זה סוג של הסתכלות, זה לא סוג של למידה, של קבלת מידע. זה הסתכלות, זה משהו יותר עמוק. מסתכלים בחוויון עוז. זה מתחבא בהשגות רוממות, אף על פי שדווקא מפני הרוממות הזאת הן הרבה יותר מהגדרות שכליות, אז לא תמיד הן מובנות לנו. אף על פי שאינן מובנות מפני רוב זוהרן, הן לא מובנות לא מפני שאין מה להבין, הן לא מובנות מפני שהן הרבה למעלה מההבנה. אף על פי שהן מפחידות מרוב איומן, אתה פוגש את הרוממות כזאת, אין לך כלים לקבל את זה בכלים שלך, אתה קולט את זה באיזושהי צורה מאוד ראשונית, כי אתה עוד לא הגעת אל הרוממות שם שנמצאת בפנים, אז זה נשמע לך מפחיד. ניקח דוגמה פשוטה, היא לא דוגמה מספיק טובה לעומק שכתוב פה, אבל סתם דוגמה, שכל פעם כשאני ככה נפגש עם משהו בכיוון הזה, אני נזכר בדוגמה הזאת, כי לצערנו רב דוגמה מצויה. כשאנחנו פוגשים פעם ראשונה בחיינו את הביטוי בחזן, נשים דעתן קלה עליהן, אנחנו מיד הולכים למילון אבן שושן, או מילון אחר. דעה שווה יכולת אינטלקטואלית, שכל. אם כן, נשים זה עם מפגר. חס ושלום, כן? אבל זאת המסקנה שלי. נשים זה עם מפגר? אתה יודע כמה נשים חכמות אני מכיר? אתה יודע שאני מכיר הרבה יותר חכמות מאשר גברים? מסקנה? התורה, דברי חכמים, זה פרימיטיביות שהתאימה לפני 1,500-2,000 שנה. וכל זה למה? פשוט. כי לא ידעתי את ההבחנה הברורה בין חוכמה, בינה ודעת. ואם הייתי קצת מכיר, קודם כל אינפורמציה, עוד לפני להבין בכלל, הייתי מזהה שביחס לחוכמה, לא מצאנו בחזל הפרש בין זכר לנקבה. ביחס לבינה, מצאנו דווקא יתרון לאישה, בינה יתרה באישה. ביחס לדעת, מצאנו יתרון לאיש, נשים דעתן קלה. אז אם אני לא יודע לחלק את החילוק של חוכמה, בינה, דעת, מה ההגדרה של כל אחד ומה היחס בין שלושתם, ואני הגעתי למסקנה שנשים דעתן קלה, הכוונה שמה שאישה יודעת זה לסרוק כיפות, אז אני באות לגמרי. ואז ממילא זה מפחיד אותי. זה מפחיד אותי לחיות בדור כל כך מודרני, שאני רואה נשים מאוד מוצלחות, והגמרא אומרת עליהם שהן יודעות רק לסרוק כיפות. יש בית ספר בירושלים שלא נזכיר את שמו, שנקרא על שם גמרא מסוימת, שכנראה הוא רוצה להוכיח שאישה היא מעבר למה שכאילו כתוב בגמרא. טוב, היות וזה ברור, אני אזכיר. אין חוכמה לאישה אלא בפלך. אז בואו נקים בית ספר פלך, נוכיח שפלך זה יותר מאשר תפירה וסריגה. זה אקדמיה. זה חוסר הבנה. אין לי משהו נגד מקימי פלך, אין לי מושג מי. אבל לפחות אני מדבר על עצמי. אוי ואבוי, אם אני מבין את פלך במובן הזה. וזהו. לא משנה, מה זה משנה. לכן אומר הרב, הרבה פעמים, דווקא מפני שיש כאן איזו רוממות פנימית, והכלים השכליים שלנו לא יודעים להכיל את זה, או יכולים להכיל באיזושהי מידה, אבל עדיין לא יודעים, כמו למשל החילוק הקטן שכשחילקנו עכשיו, בין חוכמה בינה ודעת, אז זה מפחיד. אף על פי שהן מפחידות מרוב איומן. זה מפחיד, הרוממות הזאת היא מפחידה, כי השכל שלנו הוא קטן ביחס לרוממות הזאת, והוא לא יכול להכיל את הרוממות הזאת, ואז הכלים שדרכם אני מקבל את אותה רוממות גדולים עליי. לא הכלים, סליחה. הרוממות הזאת היא גדולה לכלים. ואז הכלים נשברים, שבירת הכלים. אם היינו קודם כל מודעים בכלל לעיקרון הזה, שאנחנו הולכים להיפגש עם הרוממות, ולא עם השכליות, כדוגמה. תכף יגיד הרב, רגע, רגע, השכל חשוב, וחוזרים עליהם בהשפעת השכל המיושב, הרב יגיד לי זה עוד חצי שורה. אבל זה למעלה מהשכל. ולכן כל תובנה היא מאוד ראשונית, היא מאוד חלקית. ולכן גם יכול להיות שהמפגש הרגשי, נקרא לזה ככה, למרות שזה לא נכון המילה רגשי כאן, אבל נגיד, המפגש הנפשי, זה מפגש שהוא מפחיד אותי. זה מאיים. לצערנו הרב, אני אומר באמת דברים פשוטים, הרב מתכוון כאן דברים הרבה יותר עמוקים, אבל דברים פשוטים שאנחנו יכולים להבין אותם ברמה שלנו. אם כל יהודי, הנקרא חילוני, היה יודע מה זה יהדות באמת, ולא היה חושב שהדתי שהוא מכיר, זה היהדות. זה בדרך כלל הוא מכיר מהתקשורת. והדתיים המתגלים בתקשורת בדרך כלל, התקשורת אוהב לתפוס אותם בפינות. הלא כך נקרא להן מחמיות שלהם. אז יכול להיות שכל היחס אל התורה, אל היהדות, אל ריבון השולם היה אחרת לגמרי. אז זה מפחיד להיות דתי. שלשום, אתמול, אני הולך ברחוב, אני שומע שני אנשים מדברים, לא הקשבתי, אבל עברתי, הם דיברו בכל רע. אחד אומר לחברות, תדע לך, האנשים האלה עם הזקן הכי ארוך, הם הכי מסוכנים. סוף ציטוט. בא לי להתערב, אבל מה, אני אדחוף את האף? יש קצת אמת במה שהם אומרים. מי שמגדל זקן ארוך יותר מדי, זה כנראה בא להחביא משהו. זה לא תירוץ הזקן הקצר שלי, הוא פשוט לא גדל. אבל... אבל... איך אומר, כשאדם נכנס יותר מדי להגנות, כיסוי ראש יתר על המידה, כולל הנחיריים, זה צריך עיון. וזה לא מצחיק, המציאות פשוט מוכיחה שזה נכון. כל העסק הזה אומר שהרבה פעמים אנחנו נפגשים עם התורה בצד החיצוני שלה. והנפגש בצד החיצוני שלה, כי אנחנו חושבים שזה מה שיש שם. זה חיצוני, זה שטחי, זה ראשוני, זה לא אמיתי, זה שקרי, ולכן זה מפחיד. אני בטוח. סליחה שאני אומר את זה ככה בצורה כוח לא יפה. אולי פה במכון המשפט הזה לא מתאים. אבל אולי גם פה זה קצת מתאים. אני בטוח שיש כרגע פה מי שיושב בכיתה. ורואה את הבחור המצוי, או במרכאות הרב המצוי במכון מאיר, שיש לו כיפה גדולה על הראש, וזקן ארוך, וציציות בחוץ, וגרביים מתחת הסנדלים. זה מפחיד אותו. הוא לא רוצה להיות כך. זה משדר לו משהו. כן או לא? מישהו מוכן להודות? זה קצת מפחיד? אותי זה פעם מפחיד, אני חייב להודות. אותי זה פעם מפחיד. מה? ברור, אתה עברת את הנוער, אנחנו נורים עליך. אומרים, אחד הגיע אתמול. רואה כזה זקן, כזאת כיפה, ציציות בחוץ. זה מפחיד. תן לי זרום, אני ספונטני. זה הכרה מאוד ראשונית, מאוד שקרית. זה לא זה בכלל. לכן הרבה פעמים ההכרות הראשוניות האלה, שהן הכרות שטחיות, ולכן הן לא מובנות לנו. הן לא מובנות לנו לא כי אין שם מה להבין, הן לא מובנות לנו מפני רוב הזוח שלהם. עכשיו אני נזכר, תוך כדי דיבור, אני נזכר בסוגיה יסודית מאוד. לא נפתח אותה, אבל סוגריים שתי דקות, אני רוצה להגיע בסוף לאיזו מסקנה שקשורה לפה. הגמרא דנה במסכת שבת, כידוע גם מסכת עבודה זרה. הגמרא דנה איך להתייחס לפיתוח המדעי והטכנולוגי של אומות העולם את העולם. והגמרא אומרת, מה כל אומה פיתחה את העולם, ולעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יביא את האומות לדין. בסדר, סוגיה מסכת שבת, מסכת עבודה זרה. ושם בגמרא, איך להתייחס לפיתוח המדעי והטכנולוגי של אומות העולם את העולם, ישבו שלושת גדולי עולם, שלושת חכמי ישראל, רבי שמעון, רבי יהודה ורבי יוסי. נתחיל לפי סדר הגמרא, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון. אמר רבי יהודה, איזה יופי אומות העולם פיתחו את העולם. עשו שווקים, עשו מחצאות, עשו גשרים, תראה איזה יופי. ושם הרב בעיני מסביר מה היתרון של כל דבר. היום אני חושב בעולם טכנולוגי כמו שלנו, שהחיים שלנו ברוך השם, מבחינת התנאים הטכניים, הם הרבה יותר מפותחים, וזה חוסך לנו הרבה כוחות וזמן להתמקד יותר בדברים האמיתיים ולא בדברים הטכניים של החיים. איזה כיף שאפשר לקנות לחם באנג'ל ולא להתחיל לזרוע ולחרוש ולקצור ולטחון. עכשיו היית צריך להכין לחם אחרי כל המלאכות האלה, היית אוכל עוד חודשיים במקרה הטוב. אז זה מפנה את הזמן? לא, באמת זה מפנה את הזמן לדברים משמעותיים, לדברים מהותיים. זה חשוב, יש כאן הנהגה אלוהית היסטורית חשובה מאוד למקד את האדם על האיכויות של החיים, לא על הצדדים הטכניים שלו. אז אמר רבי יהודה, איזה יופי, פיתחו את העולם, נפלא מאוד. אני קופץ רגע לרבי שמעון ותכף נגיע לרבי יוסי, למרות שבסדר שם בגמרא רבי יוסי קודם לרבי שמעון. רבי שמעון אומר, מה פתאום? כל מה שעשו לטובתם עשו. ורשבי שם מפרט, והגמרא מסכת עבודה זרה אומרת שרשבי צודק, שהקדוש ברוך הוא פסק כמו רשבי. טוב, אם כן רבי יהודה אומר, מסביר שם הרב בן הימה מה המחלוקת. רבי יהודה אומר, העיקר זאת הפעולה, ולכן היות והפעולה היא פעולה חיובית, אז יש כאן דברים חיוביים שיכולים לקדם את האדם לפחות בתנאים החיצוניים הטכניים של החיים. רבי שמעון אומר, רגע, יש כאן נפש פועל, יש כאן כוונה, יש כאן רצון, יש כאן מחשבה, יש כאן איזה עולם פנימי שהוא זה שהוציא מהכוח לפועל את הפעולה הזאת. אתה לא יכול להתחמק מנפש הפועל. הפעולה הזאת היא תוצאה של נפש הפועל, ונפש הפועל יש לה אינטרסים אחרים לגמרי. אם כן, נכון שבתוצאה יש כאן פעולה טובה, אבל בסיבה יש כאן סיבה רעה. אם כן, רבי יהודה שיבח, רבי שמעון גינה. רבי יהודה ששיבח, מינו אותו הרומאים ראש המדברים, בכל מקום, מה שנקרא דובר הממשל הרומאי. רבי שמעון שגינה, הטילו עליו גזר דין מוות, ואז ברח לבית הכנסת, ואחרי זה למערה, וכל הסיפור שאנחנו מכירים. ישב איתם חכם שלישי, שנקרא רבי יוסי. אומר את הגמרא, רבי יוסי שתק. עכשיו, כשאני קורא פעם שנת הגמרא, אני שואל את רבי יוסי, למה אתה שותק? אין לך מה להגיד. אז ההבנה הראשונית היא, רבי יוסי שותק, אין לו מה להגיד. אומר הרב בן היה, רבי יוסי שותק, כי הוא מבין את ההתלבטות בין רבי יהודה לרבי שמעון. אז רבי יוסי כולל בתוכו גם את רבי יהודה וגם את רבי שמעון. אם כן, השתיקה יפה לחכמים, לא לטיפשים. רבי יוסי שותק לא בגלל שאין לו מה להגיד, בגלל שיש כל כך הרבה צדדים שצריך להגיד, והאיזון מכל הצדדים יצר בסוף מציאות של שתיקה. אז כשאני קורא פעם ראשונה רבי יוסי שתק, אומר, מה זה, חכם גדול בישראל אין לו מה להגיד על נושא כל כך חשוב? זה מפחיד. גאון כזה, צדיק כזה, חס ושלום, אני אומר משפט נורא, מרבי יוסי הזה אני יכול ללמוד משהו בכל התלמוד? חס ושלום, רבי יוסי מחוק אצלי, נגמר, אין לו מה להגיד. לא מקשיב לרבי יוסי, אבל אם אני מבין שרבי יוסי שתק, לא כי אין לו מה להגיד, כי יש לו הרבה מאוד מה להגיד, רק הוא גילה את המורכבות של מה שצריך להגיד. ולכן המאבק בין נפש הפועל לבין הפעולה, נפש הפועל הרע, הפעולה הטובה, המאבק הזה יצר איזשהו סוג של התלבטות, שהתוצאה שלה היא שתיקה. זה מבט אחר לגמרי. אז זה לא מפחיד. אוקיי, מה עכשיו, למה הגמרא מספרת את כל זה? כדי לדעת, כדי ללמד אותנו שתמיד בעם ישראל יש שלוש גישות. יש גישה שרואה את התוצאה, יש גישה שמתמקדת בסיבה, ויש גישה שמנסה להכיל את שני הצדדים. אמנם הגמרא מסכת עבודה זרה פסקה כרבי שמעון בנושא הזה, אבל חס ושלום לזלזל בדברי רבי יוסי? מה פתאום? כשאנחנו למדנו פה בשיעור אחר, עכשיו אני נזכר תוך כדי דיבור, במחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, מה אדם אומר שהוא בא לבקר את החולה בשבת? אחרי שהבנו את רבי יוסי, התחלנו קצת חס ושלום לזלזל ברבי יהודה? מה פתאום? כשלמדנו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, רבי מאיר, מה עם רבי יהודה? לכן צריך ללמוד מהר"ל כדי להבין את רבי יהודה. מה הוא אומר? מה הוא רוצה? מה הוא משלים על גבי רבי מאיר, על גבי רבי יוסי? ואם אתה לא לומד ככה, אז אתה קודם כל חי בשקר, לא מבין בכלל. ואת זה מפחיד אותך. זה מפחיד אותך להיפגש עם אדם גדול בישראל שלא מביע עמדה על נושא כל כך מרכזי לאורך ההיסטוריה. זה לא פשוט. דרך אגב, יכול מאוד להיות, אני אומר את זה בצורה מאוד זהירה, שיש כאלה שהבינו את הגמרא כפשוטה, והם החליטו שהם מהאום בכל נושא. קוראים לזה בעברית, אנחנו לא מתערבים בפוליטיקה. רבנים ופוליטיקה לשתי מקצועות שאין ביניהם מגע. הראיה, רבי יוסי שתק. זה חוסר הבנה. לכן זה מפחיד. מסתכלים בחביון עוז בהשגות רוממות, אף על פי שאינן מובנות מפני רוב זוהרן. הן לא מובנות מפני רוב הזוהר שלהן, כמו שרבי יוסי לא מובן, לא שתק מפני רוב הדעות שיש כאן. אף על פי שהן מפחידות מרוב איומן, אם אני לא קולט את רוב הזוהר. ואיך אני כן מתחיל להקל את הדברים בכלים שלנו, איך אנחנו בעולם הזה כן מצליחים להקל את הדברים המרוממים האלה, אומר הרב, וחוזרים עליהם פעם שנייה, פעם ראשונה לא מובן. נשים דתן קלה, פעם ראשונה שאני פוגש מאמר כזה בגמרא. כיוון שנבראת אישה, נברא שטן אימא. המסקנה, אישה שווה שטן. כיף לב, מזל שאני לא אישה. אבל אני נשוי, אני נשוי עם שטן. וואו. זה לא מצחיק. יש הרבה אנשים שבטוחים שזה מה שכתוב. כיוון שנבראת אישה, נברא שטן אימא. לא כתוב שהאישה היא שטן, כתוב שהשטן נברא אימא. אם כן, השטן זה משהו אחר, חוץ לה. זה לא שהיא שווה שטן. זה נושא בפני עצמו. חשוב מאוד. כן, אבל אתה רואה שזה מפחיד אותך. השאלה שלך מגלה שאתה מפחד. ובצדק. אז מה צריך לעשות? הנה, המשך המשפט. וחוזרים עליהם, איך חוזרים אל אותם ההשגות הרוממות לפי הכלים שלנו, לפי יכולת הקליטה שלנו, וחוזרים עליהם בהשפעת השכל המיושב, השכל של בית המדרש, יכניס אותי, אני אכנס לבית המדרש, אני אשב בבית המדרש, אלמד מה זאת אומרת שטן, מה זה אישה, מה הקשר בין כיוון שנברא אישה נברא שטן אימא, אני אלמד את זה, אעמיק את זה, רק שקושיה, אתה רץ תירוץ, ועוד קושיה ועוד תירוץ, לאט לאט הדברים יישבו לי בלב, אני אבין מה חזר התכוונו. וחוזרים עליהם בהשפעת השכל המיושב אחרי עבור חזיונן, אחרי המעבר, אחרי שהרוממות הזאת עברה, ואם אפשר לומר, היא קצת שברה לי את הכלים. הפחד הזה? לא, החזיון זה השגות הרוממות, שלא קלטתי. לא קלטתי, זה הביא לפחד. ובמשך הזמן, לאט לאט, ההשפעה השכלית והמוסרית, כל זה בסופו של דבר יופנם באדם ותופיע המציאות הנכונה שלו. כן, יונתן. מה נגיד לך, נבואה?
השגות הרבות זה דבר יחסי.
נבואה? מה נגיד לך, רוח הקודש? אתה מכיר בחור שמגיע למכון מיר ובטוח שיש לו רוח הקודש?
לא.
אתה לא מכיר? אתה מכיר אחד שלא חושב שיש לו רוח הקודש?
אני מכיר שכולם שלהם רוח.
כן, שלהם הקודש. שלהם הקודש. מחלת רוח, אתה אומר. פשוט, מסתכלים בחביון עוז בהשגות רוממות. קוראים לזה, בת אני באורות. לא אורות הזה, אורות. אף על פי שאינן מובנות מפני רוב זוהר. כאן מדובר על ממדים רוחניים, אנחנו באורות הקודש, אסור לשכוח. אני חוזר שוב, הרי התלבטנו ללמוד את זה, על פי הסדר, ככה, כמו שאנחנו עושים. אולי זה דבר שקצת הוא בעיה. אבל אנחנו מנסים קצת לקרב את זה אלינו במושגים שלנו. לכן כנראה שכאן הרב מדבר על איזשהו תוך רוחני עליון, שהרב כנראה פגש אותו. אם הוא כתב, הוא פגש. מה נגיד גילוי אליהו? לא יודע. מה נגיד רוח הקודש? מה נגיד נבואה? קבלה? איזשהו תוך פנימי. כל אחד מאיתנו ברמתו זוכה פעם למשהו כזה. יכול להיות איזה סעודה שלישית מרוממת, יכול להיות איזה פורי מרומם, יכול להיות איזה לימוד תורה טוב עם החבותה, יכול להיות איזה תפילה בכוונה טובה, יכול להיות איזה מצווה שדקדקתי בה. כל אחד מאיתנו נקווה זוכה פעם או יותר מפעם למשהו מעין הדבר הזה. אז זה משהו מרומם. אבל צריך כלים שזה... אחד הדברים המצחיקים, הייתי אומר אפילו קצת עצובים, זה שכל מי שנפגש, כל מי שהיה פעם בחתונה, רואה איך החתן והכלה המצויים, בכלל נמצאים בעולם אחר לגמרי. הם בטוחים שעל הקרקע, ואתה רואה שהם בכלל לא בעניינים. הם בכלל לא על הקרקע. הם בטוחים שהם על הקרקע. והם לא שם. כל מי שמסתכל מבחוץ, יפחת אם יש לו קצת ניסיון ונרגע משבע ברכות שלו, כי הוא נסו כבר איזה 30 שנה. זה זוג צעיר, זה... נפלא מאוד הרוממות העליונה הזאת. אבל פעם אמר פלוני, במילתא דבדיחות, אין צעיר אלא לשון צער. יש סוג של צער בצעירות הזאת. אז זה... זה נפלא לראות את התמימות הזאת. אבל אתה יודע ש... עוד מעט יגיע חשבון הבנק. זה משהו קצת אחר. אז מסתכלים בחביון עוז בהשגות רוממות. אף על פי שאינן מובנות מפני רוב זוהרן. ואפילו מפחידות, אתה לפעמים רואה חתן וכלה שהם מאוד מרחפים, ולפעמים זה נשאר אחרי השבע ברכות. שאלות. איך אפשר לשאול את הרב על ענייני אישות? עצם הרצון לשאול אדם מתבייש. כלומר, זה יוצר כנראה איזה סוג של בושה. טוב, אז קודם כל תלוי באמת איך אדם תופס את המציאות שנקראת רב. אם רב זה רק אחד שפותר לי בעיות מזדמנות, או רב זה קשר של חיים. ובאמת, באמת צריך, צריכה להיווצר פתיחות בין האדם לרב, לכן האדם בוחר את רבו, עשה לך רב, לא הרב מנחית את עצמו על התלמיד. ולכן אם תיווצר הפתיחות הזאת, אז השאלה מתהפכת, אם אפשר לשדרג את השאלה. איך אפשר לא לשאול את הרב על ענייני אישות? כי זה האדם שאתה הכי נותן בו אמון, אתה הכי סומך עליו, אתה הכי פתוח איתו. אתה יודע שהוא הכי הרבה רוצה טובתך. יכול להיות שהוא לא יודע לענות על כל שאלה. בסדר? אז מה? מותר. אבל מבחינת הפתיחות, נוצרה פתיחות, לכן לעניות דעתי, אולי, רבי יהודה הלוי קורא לעצמו בספר הכוזרי חבר, ולא רב, אמר החבר. אז נכון שיש הלכות כבוד רבו, ויש בזה הלכות חמורות ביותר בשולחן ערוך, וכו'. הרב שלנו הוא לא החבר שלנו, אבל, אף על פי כן, אמר החבר. סוג של חברות, שחיבור. משה, איך אני מחליט מי תלמיד חכם שילמד ממנו? תחליט. אני אף אחד לא אחליט בשבילך. מישהו שאתה מזדהה איתו, עם השקפת עולמו, אם זה מדובר על פסיקה, עם צורת הפסיקה שלו. בהתחלה באמת זה מאוד ראשוני, זה הרב של כל עם ישראל, שלא נזכיר שמו, ולאט לאט זה מתחיל להיות יותר ממוקד, יותר מדויק, יותר מתאים לך. בעולם, יעקב, בעולם המטורף שלנו שאין זמן מפגש חי, שאין זמן, סליחה, בעולם המטורף שלנו שאין זמן, פסיק, מפגש חי עם רב ייקח זמן מהמשפחה, ויש לזה מחיר. א', גם אשתך קשורה למפגשים האלה, וב', לא מדובר דווקא במפגש הטכני, כל יום אני צריך להיפגש איתו שעתיים, בין 6-8 בערב. איפה? אתה בשימוש חכמים, חביבי, הילדים שלך מחכים למקלחת. שימוש חכמים. אז ברור, זה לא עניין כמותי, זה עניין איכותי, שיש לו גם צדדים כמותיים. יונתן, דעתן קלה, יתרון אדיר, היא יודעת להוריד למעשה בקלות. רעיון יפה, מי אמר שאתה צודק? יוד, במשך חודשים אני הולך עם שאלה בבטן, לשאול רב בעניין חיי אישות, והתבאשתי לשאול רב. עקב כך הדבר גרם למשבר, גרם משבר, ואני כבר חודש מחוץ לביתי, ואולי המשפחה התפרקה. רק בשביל לשמוע ולהזדעזע, היה חשוב שנדבר על זה. אני אומר עוד פעם, אני אומר שרב יש לו את הפתרונות לכל השאלות. רב שיודע שאינו פתרונות, הוא ישלח לאנשים שזה התחום שלהם, ייעוד זוגי וכדומה, זה הדרך. רב הוא לא איזה קוסם. רב יודע להגיד אם הוא רב אמיתי שהוא לא יודע. לא קרה כלום, הוא יפנה למישהו אחר, שיכול לעזור. לכן אני מציע ליוד, שקודם כל יחזור הביתה, ובית, יחפש באמת רב שהוא מרגיש אליו איזושהי קרבה, ויתחיל לפתוח קצת את עצמו. ובעזרת השם, המשפחה תתאחד. תדעו לכם שהיהוד הזה, זה הרבה יהודים במציאות. לא תכננתי שהיהוד הזה יופיע, זה לא שעשינו איזה הסכם. תכתוב את זה כדי שאני אגיד לכם. יש הרבה יהודים כאלה שמתביישים לספר על מה שכתוב פה. זה קצה קרחון. כן. אני חייב לומר משפט אחד בזכותנו, כלומר בזכות מכון מאיר. עכשיו אחד הדברים היפים במכון, שתלמיד שרוצה, בחור שרוצה, תלוי הרבה בו, יהיה לו קשר פתוח, לא רוצה להגיד לגמרי, אבל לגמרי או כמעט לגמרי עם הרב. הוא יבחר את הרב, הוא ירגיש איתו הזדהות, זה יהיה פתוח. לא בכל מקום זה ככה, אני יודע את זה. פה, הלוואי שאנחנו משתדלים שזה יהיה ככה. לא יודע אם מצליחים. חלק מהיושבים פה יודעים שהדברים שאמרתי עכשיו הם אמת לאמיתה. כי הם יודעים את זה מעצמה. כן.
נגיד, זוג או הורים ובן שכל אחד מהצדדים נותן לרב אחר ועשה לך הרב. אז ותמיד אומרים שצריך למצוא רב ביחד, אבל הרב הזה שמוצאים ביחד לפעמים הוא פשרה של סוג מסוים של
לא... תראה, עדיף שוודאי למשפחה יהיה רב אחד שאיתו מתייעצים. תראה, באופן עקרוני הרי יש כמה סוגים של יחס לרב. כמו שהמשנה שם והמפרשים אומרים על עשה לך רב. יש רב שהוא פוסק. גם עניין לפסיקה, תלוי במה. יש יחוד יחיד, יש יחוד ציבור, יש יחוד שבת, יש יחוד איסור ויתר. בסדר. יש רב שהוא נותן עצות. לא רוצה להגיד שהוא חצי פסיכולוג, אבל הוא משותף בחיים. יש רב שהוא דוגמה למידות. יש רב שאימנו לומד איך להתפלל. אני רק מסתכל על הדבקות שלו, אני כולי משמש חכם. אז יכול מאוד להיות שיש לאדם הרבה רבנים. בתחומים שונים. האידיאל הוא, כמו שאומרת הגמרא במועד קטן, אם דומה עליך כמלאך השם צבאות, עשה אותו לך לרב. הלוואי שיהיה לנו, לכל אחד מאיתנו, רב אחד, שמבחינתנו הוא מלאך השם צבאות בהכל. אבל אם לא, אז נעשה לעצמנו כמה מלאכי השם צבאות. אז יש רב אחד שאנחנו יותר מזדהים איתו בנושאים כאלה, יש רב אחד יותר בנושאים אחרים. יש רב אחד שיותר אני אדון איתו בענייני לימוד, יש רב שאולי אני יותר אתייעץ איתו בענייני משפחה. יש רב שאני יודע שהוא... ואני יותר מתחבר לצורת הפסיקה שלו. צריך להחליט על רב אחד, ואם לא, לא הייתי אומר שזה נורא, בתנאי ששני הרבנים האלה לפחות משדרים על אותו תדר. אם לא, אז צריך להחליט על לאן הולכים. כי אם לא, אז צריך להחליט לאן הולכים. כי אם לא, אז זה באמת יכול ליצור בעיות, כי זה לא עניין של אסור מותר. זה עניין של צורת חשיבה, זה עניין של הנהגות חיים, זה עניין עקרוני. כלומר, זה עניין הרבה יותר עמוק מאשר הרב התיר לי או הרב עשר לי. זה, זה איך, איך הראש עובד, איך האישיות בנויה. נכון, אתה מבין מה שאני אומר? אתה מבין את זה?
הרב,
במדע
אנחנו אומרים שאנחנו הולכים לרב, ובאיזה נקודה אנחנו אומרים שזה לא תפקיד של רב, זה תפקיד של עץ נשואים.
אני אגיד לך, תתייעץ עם רב? לא, לא צריך להגיד את זה. תהיה מספיק חכם כדי לחשוב, כדי להחליט. עוד פעם, גם יועץ נישואין, כדאי שיועץ הנישואין הזה יצא לדרך, נקודת המוצא שלו תהיה מנקודת המוצא שלך כמשפחה. אני לא רוצה לפתוח פה את החדשות של הימים האחרונים, אבל בהסכמה או לא בהסכמה זה לא ההשקפה הישראלית. השקפה היהודית זה לא הייתה פה הסכמה. זה חמור מאוד. לכן, אם אתה תלך ליועץ ש... אם זה בהסכמה, זה בסדר. אתה... ודאי שזה לא הכיוון. לכן צריך מישהו שהעקרונות החשיבה, עקרונות החיים, זה העקרונות שאתה חי אותם, שאתה מאמין שהמשפחה חי אותם. לא יכול להיות משהו שהוא מנותק לגמרי. אני לא אומר שצריך להיות דווקא דתי, למרות שלכתחילה אולי עדיף. כי יש אנשים מקצועיים מאוד שהם נקראים לא דתיים, אבל צורת החשיבה שלהם היא צורה דתית, אלוהית. בסדר, צריך לשאול, צריך להתייעץ. למי הולכים? מתי הולכים? לא כך פשוט. בוא נאמר, לא הייתי פותח דפי זהב ושם את האצבע, יאללה, אני הולך אליו. לא כך הייתי עובד. בלי לפגוע בדפי זהב. בטח בעניינים שקשורים לחיים, למשמעות, לפירוק משפחות. ודאי שלא. מישהו רצה לומר פה מקודם משהו. טוב, בואו נחזור לפסקה שלנו, אולי אפילו נצליח לסיים אותה. מסתכלים בחביון עוז בהשגות רוממות, אף על פי שאינן מובנות מפני רוב זוהרן, אף על פי שהן מפחידות מרוב איומן, וחוזרים עליהן, איך אנחנו חוזרים אל אותה רוממות ששברה אצלנו את הכלים, כי אולי לא, כי לא, אין לנו כלים לקבל, ואפילו הכלים שפוטנציאלית היינו יכולים לקבל, גם אותם לא הכנו כדי לקבל, יכול להיות. מה עושים? וחוזרים עליהם בהשפעת השכל המיושב אחרי עבור חזיונן. עובר את הרוממות הזאת, עובר את שבירת הכלים, זה לא עניין של זמן, זה עניין של המקום הפנימי של האדם, ואז האדם חוזר אל אותו דבר ממקום של שכל מיושב. הוא יודע שהשכל המיושב שלו זה חלק קטן מהרוממות האלוהית הזאת. אבל הוא יודע שהכלי שלו להיפגש עם הרוממות האלוהית הזאת היא השכל המיושב. לא שכל לא מיושב, כלומר שכל ראשוני, שכל חפוז, שכל. דרך אגב, הלכה, הלכה בשולחן ערוך שבמכון מיר כדאי להזכיר אותה מדי פעם, שכתוב בהלכה שאסור לשאול רב כשהוא נכנס לבית מדרש. צריך לחכות שהוא יגיע למקומו, יושב במקומו, יסדר קצת את הנשימות, אני אומר את זה בלשוני, ויפתח קצת איזה ספר, יחזור לעצמו, ואז אפשר להתנפל עליו בשאלות. אבל לכבדי זה הלכה בשכון ארוך. אבל רב הגיע, מאיפה אנחנו יודעים מאיפה הוא הגיע? במה הוא טיפל לפני כן? ופתאום, פאק, אתה נוחת עליו באיזה רשבה בבבא בתרה. הוא לא שם בכלל, חכה, תן לו לסדר את המחשבה. תן לו לחזור לאיזה שקט, איזה יציבות. זאת הלכה. לכן שכל מיושב, לא שכל לא מיושב. וחוזרים עליהם בהשפעת השכל המיושב, אחרי עבור חזיונן העליון, וממילא כל הקלקולים שצמחו מהחיזיון העליון הזה, ובמשך הזמן, אחרי תהליך, עמוק, פנימי וגם אולי זמן, ובמשך הזמן, ההשפעה השכלית והמוסרית, כלומר אותם הכלים שדרכם אנחנו יכולים לקלוט את הרוממות הזאת באיזושהי מידה, שזה שכל ומידות, אז אומץ הנשמה והדר הקודש, שזה הרבה יותר מהשכל והמוסר, אומץ הנשמה והדר הקודש, חידוש הרוח ושלמות המהות העצמי, כלומר כל משהו העצמי באותה רוממות, דרך הכלים שאני נפגש איתם, השכל והמוסר, יוצא מן הכוח אל הפועל. ולא רק זה, אלא גם לפי האופי האישי של כל אחד מאיתנו, לפי האופי האישי שלי, הוא מתגלה בהגדלה האישי, כלומר, אותה מהות אינסופית, העוברת דרך הכלים הרגילים של אדם, ודאי אדם ישראל, של שכל ומוסר, צריכים להופיע ולהתלבש באישיות הספציפית של האדם, בטבע שלו, בתכונה שלו. זה לא משהו כללי לכולם, זה איך אני מעכל את זה בתוכי. איך אותה רוממות חיה בתוכי לפי האישיות הספציפית לי. ויכול להיות שהחברותה שלי אצלו זה עובד אחרת, זה עובר במסלולים אחרים. הוא מתגלה בהגדלה האישית הבאה מתוך הכרה עצמית. הכרה עצמית של אותה עצמיות, אבל הכרה עצמית של אותה עצמיות כפי שהיא מתלבשת אליי. באישיות הייחודית הספציפית שלי, איך אנחנו תמיד כבדיחה. כל אחד מאיתנו הוא חינוך מיוחד. ברוך השם. חינוך מיוחד, חינוך ייחודי. הבא מתוך הכרה עצמית משוקה. כלומר, יש בה נקודת השקה, כולה בתל חיים של ענווה וטהרה, שהאדם הוא ענב כלפי האינסוף, והוא טהור כלפי האינסוף, אז מי לא יכול להיפגש קצת כמה שניתן עם האינסוף הזה. לזה הנזיר קרא, הכרה עצמית. זאת ההכרה עצמית. ההכרה עצמית זה לא השכל שאני מבין, וזה לא המוסר שאני קלטתי משם. זה הרוממות הפנימית הזאת שעוברת דרך הכלים האלה, והכלים האלה בסופו של דבר יבנו משהו בנפש שהוא הרבה יותר מאשר השכל והמוסר. ומים אחרות, אני אומר שאת כל הקלסרים של כל מי שיושב פה עכשיו צריך לזרוק לגניזה, אבל הצלחה בתקופה שאנחנו פה היא לא נמדדת בכמות הקלסרים שמסוכמים אצלי במדף. זה משהו הרבה יותר פנימי.
זה שינוי פנימי?
זה שינוי פנימי, זה מהפך פנימי. מי אמר את זה? שינוי פנימי, זה מהפך פנימי. טוב, סיימנו את השיעור, אני חייב לכם סיפור. אינטרנט, סיימנו את השיעור.
תגיד ליוד שיגש לרב מוצפי.
לא הבנתי. תגיד ליוד שיגש לרב מוצפי. הזכרת לי את הרב מוצפי. אז פעם הייתי באיזשהו שיעור, סיפרנו את זה פעם. אם מישהו יכול לרדת לאינטרנט, לבקש שיפסיקו את השיעור. נגמר השיעור. מישהו מוכן לעשות את זה? לפעמים לא מסמנים. הייתי פעם בשיעור לציבור, מה שנקרא, מעורב ירושלמי. כלומר, דתיים, חרדים, חסידים, מאוד מעניין. ודיברנו מה שדיברנו, ואז מישהו אומר לי, זה היה סוגיה של טהרת המשפחה. אז אחד האנשים הנקראים חרדים, אומר לי, היי, יחסי אישות, כתוב בשולחן ערוך, ככפאו שד. יחסי אישות צריך לעשות ככפאו שד. הזכרת לי את הרב מוצפי. אז קם יהודי חרדי אחר. אומר, אתה יודע מה הרב מוצפי אומר על כפאו שד? שמי שכפאו שד, הוא השד. אז אתה השד.
מה זה כפאו
כשתגדל תבין. אז אמרתי לו, ברוך השם, אל תיעלף, גם אני פעם לדעתי. אז אמרתי לו, ברוך השם, שכיוונתי לדעתו שחמוצפי. אתה השד.